עוד מעט הדיווחים מהבורסות בארצות הברית, בשעה זו ירידות של כאחוז במדדים שם, אבל קודם זה. אז ככה, לטיול יצאנו וזה מה שקרה לנו. בוקר טוב לכל המחנכות של בית הספר, המר בנתיבות. פשוט עצוב לי לראות את הרמה שירדתן אליה היום. במקום שתהיו המורות שלנו לשמש דוגמה ולהרגיש במקום הכי בטוח שלנו, הבוקר עשיתן ההפך מזה. לפתוח קבוצה בשם טיול שנתי שחורות, מבלי לדעת אפילו שיש מאחוריכן תלמידות, תלמידות, ולדבר בלאג וזלזול על התלמידות שלכן. במקום זה, אני רואה את התמונות ולא מאמינה שזה בא מהמורות שלנו. אתן פשוט בושה. הרבה דובר על הבושה הזאת בלי מרכאות מאתמול, לאחר שהתלמידות השחורות במרכאות חשפו את הבושה הגדולה שהתגלתה להן בקבוצת הוואטסאפ של המורות שנפתחה לטיול השנתי. רק נבהיר ששחורות הן האתיופיות. מנהל בית הספר טרח להדגיש מיד שמדובר באחד מבתי הספר הטובים בנתיבות, וברגע שהסיפור המכוער הזה נודע לו, הוא התנצל והבטיח לנקוט בכל הצעדים הנדרשים כנגד המורות. כמובן שיש גם משרד חינוך שנכנס לתמונה, והסיפור הזה יטופל, הוא אומר. אבל יותר מכל, הערות העזרה, הטיפולים והסנקציות, איך יכול להיות שבישראל 2023, מורות בישראל מתבטאות בצורה גזענית, מכוערת שכזאת? אתם יודעים איך? כי לא יעשו להן כלום. כנראה שלא למדנו כלום, כמעט 40 שנה מאז מבצע משה, ולא למדנו כלום. בני הקהילה האתיופית כבר מזמן התארו בינינו היטב, אבל משרד החינוך נכשל. כולנו נכשלנו. מדינת ישראל נכשלה בגדול. Here comes the money.
Here we go. עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל איילון. 103
FM. אז אחרי שגם בנק סיגנצ'ר קרס הלילה מהבנקים המרכזיים בתעשיית הקריפטו, גם הבנקים באירופה ירדו ירידות חדות במהלך כל שעות הבוקר, ובארצות הברית כרגע המסחר, כמו שאמרנו, נסחר בירידות של עד 1%, וכולם מאותתים לנגיד האמריקני לעצור את עליית הריבית. הפרופסור ליאו ליידרמן, היועץ הכלכלי הבכיר של בנק הפועלים, יהיה איתנו עוד מעט, וגם יושב ראש ההסתדרות ויור נשיאות המגזר העסקי הציבו אתמול לנשיא הרצוג אולטימטום בעניין ההסכמות למהפכה המשפטית. נשאל את דובי אמיתי על מה בדיוק דובר שם, וכמובן כל הדיווחים וכל העדכונים מהבורסה בתל אביב, גם כאן ירידות של כאחוז וקצת יותר, מדד הבנקים יורד ביותר מאחוז והדולר מתחזק לעומת השקל. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו תמר שלומוביץ'. איפה הכסף בשידור הוא חי, גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם של 103 FM, פותחים בכותרות. המסחר בוול סטריט, אם כן, נפתח לפני כשעה בירידות שערים של כאחוז. גם היום נמשכות הפניות לבנקים הישראלים פועלים לאומי ודיסקונט, שפתחו מוקדים מיוחדים לסיוע לחברות הישראליות שנפגעו מקריסת הבנק SVB. גיא נבון, מנכ״ל דיסקונטק, אומר לאיפה הכסף, שגם לאחר הודעת הרגולטורים בארצות הברית, יש מעבר כספים לישראל.
אני חושב שהחשש הגדול מהאם התקבלו הכספים, השתנה לחשש מתי התקבלו הכספים, כאשר החברות נמצאות בחשש להמשכיות העסקית השוטפת שלהם, תשלום משכורות לעובדים, תשלום לספקים, ומהצד השני, קבלת הכספים מהלקוחות שלהם, ולכן הצורך בחשבון תפעולי בארצות הברית הוא מאוד מאוד חשוב, ואנחנו רואים את השטף של החברות שלא נרגע גם היום, יום רביעי למשבר הזה.
גידול של 26% ברווחי קבוצת דיסקונט, הרווח הנקי הסתכם ב-3.5 מיליארד שקלים. עם זאת, ברבעון הרביעי של השנה נרשמה הוצאה בסך 230 מיליון שקלים בגין הפרשות להפסדי אשראי. אלון גלאזר מלידר ושות מסביר.
בנק דיסקונט רשם תוצאות מצוינות ברבעון הרביעי של השנה, ותוצאות מצוינות גם בכל שנת 2022, כאשר הבנק נהנה למעשה הן מעליית הריבית, הן מהאינפלציה והן מהצמיחה במשק, כאשר למעשה התוצאות שראינו הן תוצאות של שנת 22, והרבה פחות מדברות כנראה על מה שצפוי בשנת 23, לא מבחינת תיק האשראי, לא מבחינת הצמיחה שנראה. אנחנו מניחים ששנה הבאה תהיה הרבה יותר מורכבת עבור הבנקים, והם יתקשו להשיג את התוצאות שהם השיגו ב-2022.
ועדת הכלכלה אישרה לקריאה ראשונה הצעת חוק שתאפשר לרשויות המקומיות למשוך דיבידנדים מתאגידי המים לטובת תקציבי הרשויות המקומיות. ומחלבות רמת הגולן שנסגרו לאחרונה נמכרו לחברת זן לכל תמורת 38 מיליוני שקלים. שוקי עתד, יושב ראש ועד עובדי המחלבות, אומר לאיפה הכסף, שהרכישה החדשה הזאת פותחת עוד אפיקים ועוד אפשרויות.
המטרה בגדול ששני הצדדים היא באמת להפוך את המקום הזה למקום טוב יותר עם קליטת עובדים חדשים גם מהאזור שלנו וגם מהפריפריה, ולהגדיל את כוח אדם ולייצר מוצרים ייחודיים שיהיו אופיינו רק על ידי מחלבות רמת הגולן, ובעזרת השם בעוד פרשנים יהיה מעצמה.
עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת בלבד, ומיד הפרופסור ליאו ליידרמן, היועץ הכלכלי הבכיר של בנק הפועלים, כבר איתנו.
הלוואה לרכב בפריסה עד 100 החזרים, זה מימון ישיר. חייגו כוכבית 4×5. מימון ישיר. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, בנאום מיוחד, אומר לאזרחי ארצות הברית בעקבות נפילת שני בנקים, אזרחי ארצות הברית יכולים להיות רגועים, המערכת הבנקאית שלנו בטוחה. שלום לפרופסור ליאו ליידרמן, אוניברסיטת תל אביב, והיועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים.
שלום לך.
שלום, שלום. מה אתה למד בעצם מהנאום הקצר הזה של ביידן, שאמור להרגיע את השווקים, שכבר נסחרים תוך כדי שאנחנו מדברים?
הנאום הזה היה די צפוי מבחינת התכנים שלו. למעשה הצד החשוב יותר היה אתמול בערב, כאשר הרגולטור האמריקאי הודיע שהוא מתערב בבנק בעמק הסיליקון, ושההודעה או הקטע הכי חשוב, אני חושב שמבחינת השווקים הפיננסיים, שאלה שמחזיקים כספים בפקדונות הבנק החל ביום שני בבוקר, כלומר בשעות אלה כשהבנק ייפתח, יוכלו למשוך את הפקדונות שלהם כרצונם.
אני רוצה לרגע, פרופסור ליידרמן, לחזור בכל זאת לנאום של ביידן מלפני זמן קצר, ויש לזה משמעות, כלומר כשהוא אומר שהבנקים שלנו בטוחים, ודובר עוד הבוקר או הלילה על סכנה לעוד קריסה של עוד בנק נישתי, בנק לא גדול, מה זה אומר בעצם? כלומר, הכלכלה יציבה, אזרחי ארצות הברית והעולם, כי העולם גם מגיב לזה, אנחנו רואים את הבורסות באירופה, אנחנו רואים אצלנו. מה זה אומר כשנשיא ארצות הברית מתייצב מול האומה ואומר את הדבר הזה?
הייתי אומר שמה שביידן אומר זה, אם יהיו שריפות, יש לנו מכבי אש מאוד מאוד טובים, אנחנו מקצוענים בנושא הזה, ואנחנו נדע לכבות את השריפות, אוקיי? ארצות הברית, ומאז המשבר של 1929, עם פשיטות רגל ענקיות של בנקים, ואיזשהו אפקט דומינו שלילי של בנק אחרי בנק שפשטו רגל, למדה על בשרה את החשיבות של לטפל במשבר פיננסי ובמשבר בנקאות מיד עם תחילתו, אם יש צורך בכך. עכשיו, מה שצריך זה להבדיל בין בנקים שהם בנקים קטנים, ושנקטו בכל מיני פוזיציות מאוד ספקולטיביות, כמו הבנק הזה בעמק הסיליקון, וכמו בנק סיגנצ'ר.
סיגנצ'ר שזה קריפטו.
בדיוק. ושהפיקוח עליהם והרגולציה עליהם היא בכלל לא באותה רמה של הבנקים הגדולים, כמו סיטי בנק או בנק אוף אמריקה, ויש כאן לקח למה צריך לעשות מפינת הרגולציה, כי יש כאן כשל רגולטורי מסוים. יש כאן הבדל מאוד מאוד משמעותי מהבחינה הזאת. והבנקים היותר גדולים מפוקחים בצורה מאוד טובה. ברור שנלמדו הרבה לקחים מהמשבר הפיננסי הגדול של 2008. אלה בנקים שפיזור הסיכונים שלהם הוא הרבה יותר משמעותי, והרבה יותר, הייתי אומר, לרוחב ולעומק.
בגלל הנישה, בגלל הנישתיות שלהם.
נכון. אז אם ניקח את עמק הסיליקון, אז מצד אחד הוא נתן הלוואות ופקדונות לתחום ההייטק, שהוא כרגע תחום שתחת לחצים מאוד גדולים, ומצד שני, בנכסים שלו החזיק כמעט אך ורק אגרות חוב, שמשתנות כל יום וכל שעה וכל דקה בהתאם למחירים בשוק.
הזכרת קודם, פרופסור ליידרמן, את תודעת הרגולטורים, והשאלה אם ביידן הודיע על צעדים ספציפיים שהוא הולך לעשות כרגע?
לא, לפי מה, ההודעה של ביידן הייתה מאוד קצרה, והייתי אומר שמה שמתבקש ברגע זה, זה שראש הפד, ג'רום פאוול, יופיע, ובצורה שקופה וברורה יודיע כיצד הבנק המרכזי של ארצות הברית ינהג במצב הזה.
כלומר, אתה מצפה ממנו, אתה מצפה ממנו כבר עכשיו להגיד אני לא מעלה ריבית?
קודם כל, השוק כבר אומר את זה, כן? ואני מאמין שטוב יעשה הפד אם הוא ייכנס לפאוזה מסוימת בריבית, הם תכננו להעלות את הריבית בשבוע הבא. כידוע, מחר זה גם כן יום חשוב, כי התפרסם מדד המחירים לצרכן של פברואר,
כן.
בארצות הברית. מוכרותיים יש לנו את, את מדד המחירים לצרכן בישראל.
נכון, שלנו.
של חודש פברואר. אז אני מקווה שהפד לא יצטרך להיכנס לדילמה של מצד אחד אולי נתון אינפלציוני מדי מחר, הוא כאילו מחזק את הצורך בעלת ריבית. מצד שני, ארצות הברית נמצאת באיזשהו מתח פיננסי שחשוב מאוד להרגיע. ואחד מהתפקידים החשובים של בנק מרכזי זה לתמוך ביציבות הפיננסית.
בדיוק להרגיע בעת הזאת. עכשיו, מה עושים הבנקים עכשיו? כי הרי בבוקר יצאו כל מיני ידיעות שבמסחר המוקדם יש נפילות של עשרות אחוזים. זה לא ככה. כלומר, בואו נרגיע ונגיד, הבנקים הגדולים יורדים קצת, אבל לא באופן משמעותי.
קודם כל, קשה להרגיע שווקים פיננסיים, כי את יודעת, תמיד יש תנודתיות, וכל מי שעוסק בפיננסים יודע, הנה הפעם הופיע מה שאנחנו מכנים ברבור שחור,
כן.
בלבוש של הבנק הזה בסיליקון ואלי. הבנקים הגדולים, אין לי ספק שהם בבוקר בארצות הברית, בודקים שוב ושוב את החשיפות שלהם, את הסיכונים שלהם, צוותי האשראי שלהם עושים עבודה לעומק. אני בטוח שהרגולטור דורש מהם לכתוב איזשהו נייר עמדה עם כל מיני תרחישי קיצון, איך אתם תעמדו במצב כזה ובמצב אחר לאור מה שמתפתח, גם מבחינת נזילות וגם מבחינת העמידות שלכם והאחון שלכם וכדומה. הבנקים הגדולים לדעתי יזכו בגידול בפקדונות שלהם, כי חלק מאלה שיוכלו להוציא כספים מהבנקים הקטנים
ילכו לגדולים,
יגידו לעצמם המקום הכי בטוח זה הבנקים הגדולים.
זאת אומרת שיכול להיות שאנחנו נראה עוד נפילות של בנקים קטנים נישתיים כאלה, כמו סיגנצ'ר, כמו SVB?
כמו שאני ורבים הופתענו עם ההתפתחויות של סוף השבוע, אני לא הופתע אם דבר כזה יכול לקרות. אז ברור שמבחינת הסיכונים הפיננסיים, באותה נישה של בנקים קטנים, שהרגולציה עליהם, כפי שאמרנו, והפיקוח על הבנקים עליהם, הוא הרבה יותר מתון והרבה יותר חלש מהבנקים הגדולים, הם בנקים שמועמדים להתפתחויות כאלה או אחרות. אבל מפה לעשות הכללות קשה לי מכאן.
100%. לסיום, פרופסור ליידרמן, אני רק רוצה לשאול אותך על הבנקים שלנו, שמציגים תוצאות טובות, אבל בכל מקרה, אתה יודע, הפאניקה מדביקה או מדבקת, אז באיזה מצב אנחנו, איך זה עלול להשפיע עלינו?
מערכת הבנקים בישראל מפוקחת היטב על ידי בנק ישראל. יש לנו פה יתרון של מדינה קטנה, אז בנק ישראל יודע בזמן אמת מה קורה לתיקי האשראי ותיקי המשכנתאות, לחשיפות של הבנקים, אם זה חשיפות לאשראי לתחום זה או לתחום אחר,
בהחלט.
אם זה חשיפות למטבע, לדולר, ליורו, לשקל וכדומה. אז תנודתיות יכולה להיות כמו שבכל שוק פיננסי תהיה.
כן, כן, זה סוג של התגובה העדרית. פרופסור ליאור ליידרמן, אוניברסיטת תל אביב והיועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים, תודה על השיחה הזאת.
תודה לכם.
שלום שלום. עכשיו אנחנו לעדכונים ולפרסומות, קודם העדכון. אמרנו, בינתיים החקיקה המשפטית נמשכת בכנסת במלוא המרץ. אתמול יושב ראש ההסתדרות ויור איגוד המגזר העסקי נפגשו אתמול, כאמור, עם נשיא המדינה הרצוג, והציגו בפניו סוג של אולטימטום, אם לא תהיה פשרה והסכמה בעניין הרפורמה, אנחנו לא נעמוד מנגד. שלום לדובי אמיתי, יושב ראש נשיאות המגזר העסקי.
שלום.
מה אתה יכול לומר על הפגישה, על תוכן הפגישה עם נשיא המדינה?
אני יכול לומר לך שבמהלך סוף השבוע האחרון גם ארנון וגם אני החלטנו לעלות לנושא. המצב במדינה, הקרע הענק, גם הכלכלי, גם החברתי, הביא אותנו לכלל החלטה ועלינו לנשיא. הפגישה עם הנשיא התארכה למעלה מהמתוכנן, ומן הסתם דיברנו על כל ההיבט הכלכלי, ההיבט של הרפורמה. מבחינתנו הייתה מטרה אחת, לבוא ולומר לנשיא שאנחנו רואים בו כאזרח מספר אחד, זה שמסוגל להציג מתווה שכל הצדדים יצטרכו לקבל אותו, והדבר היותר חשוב מבחינתי זה לומר לצדדים, גם הקואליציה, גם לאופוזיציה, אף אחד לא יקבל תמונת ניצחון. מדינת ישראל היא זו היחידה שצריכה לקבל את תמונת הניצחון, ולכן אמרנו לנשיא שאנחנו מגבים אותו, אנחנו עומדים מאחוריו, אנחנו נעמיד לרשותו את כל הכלים והאמצעים הכלכליים.
אבל מה המשמעות של המשפט, אם לא תושג פשרה, לא נעמוד מנגד? אתה יכול להסביר למה אתם מתכוונים?
הרי זה ברור לך שאנחנו, כמי שהובילו את המדינה במשבר הקורונה, כמי שדאגו במצבים הכי קשים של המדינה לקבל החלטות יחד עם הממשלה, גם הפעם אנחנו נלחץ על הממשלה בלחיצת מלחציים, גם על הנשיא, תוך כדי גיבוי מלא, וגם על ראש הממשלה, וזו הזדמנות גם לקצות...
כשיור הסתדרות אומר דבר כזה, זה אומר אולי להשבית את המשק.
אני יכול לומר לך שאני היום, כיושב ראש נשיאות המגזר העסקי, אני מקבל עשרות ומאות קריאות של אנשי עסקים, ושל אנשי בנשיאות המגזר העסקי, לא לעמוד מנגד. יש פה היום סיטואציה שהמגזר העסקי הולך להיות השחקן המרכזי בתהליך קבלת החלטות במדינה. לא יכול להיות...
לא לעמוד מנגד דובי אמיתי, זה גם לתפוס צד. באיזה צד אתה?
אני כרגע לא תופס צד, אני תופס בצד שאני עומד מאחורי הנשיא, ואני מצפה מהנשיא להוביל פה מהלך. אני בוודאי לא תופס פוזיציה, ולא תפסתי פוזיציה, ומה שחשוב זה שכולם ירדו מהעצים הכי גבוהים, ושכולם יתחילו לנוע לכיוון מתווה ופשרה. אין לי שום כמונה כרגע לתפוס צד, אני גם לא חושב שזה נכון. ניהלתי מספיק מסעים ומתנים בחיי, זה בדיוק הדבר הלא נכון שאני צריך לעשות. אני כן קורא לנשיא להוביל את המהלך הזה, הוא יקבל את הגיבוי מאיתנו, אני ימשיך ללחוץ בכל הכלים שיש לי על כל חברי סיעות הבית, ובמיוחד בעת כזו אני גם פונה לראש הממשלה ואומר לו, ראש הממשלה, אתה אחראי, אתה עומד בראשות המדינה הזאת, ההיסטוריה לא תעשה הנחות לאף אחד שיוביל אותנו לכאוס, וזה יפה שעה אחת קודם.
תגיד דובי אמיתי, אתה איש ליכוד אם אני לא טועה, נכון?
נכון.
ומה הטענות שלך כלפי ראש הממשלה? איפה הוא בעצם? איפה המנהיגות שלו?
אני חושב שראש הממשלה מכיר את מה שקורה פה, ואני גם לא מקבל את ההחלטות של היועמ"שית שמונעת ממנו מלפעול. זה בדיוק מה שאני מצפה מראש הממשלה. הוא צריך להוביל את כל המהלך הזה, הוא צריך להיות המבוגר האחראי.
אז למה הוא לא עושה את זה לדעתך?
אני מתכוון... לשוחח איתו בימיים הקרובים. אני חושב שאני צריך להשפיל את כל הלחץ על ראש הממשלה. אני חושב שהוא צריך לקבל גם את הגיבוי וגם את האחריות על כל מה שקורה פה, וזה מה שאני מתכוון.
מי בעצם מנהל היום את העניינים? יריב לוין, סמוטריץ', בן גביר, רוטמן?
אני בהחלט רואה כרגע רק את ראש הממשלה. הוא זה שיכול יחד עם הנשיא להוביל את המהלך הזה, ולכן אני דורש ממנו. ואני אגיד לך יותר מזה. אנחנו נמצאים באירוע שאני רוצה לראות את כולם נמצאים בשטח. גם את שר האוצר, גם את שר המשפטים, גם את ראש הממשלה, גם את יאיר לפיד, גם את בני גנץ, וגם את גדי איזנקוט. זה אירוע שכולם צריכים להימצא פה ולנהל את האירוע הזה.
אוקיי, תגיד.
והדרך היחידה היא, כמו שחשבתי, זה באמצעות הנשיא.
איפה זה פוגע במגזר העסקי, דובי אמיתי?
מגזר העסקי, כמו שתדעת, כלכלה, היא תהליכים אפילו פסיכולוגיים, וברגע שאנחנו מזהים חוסר יציבות, חוסר ודאות, אין סיכוי בעולם שהכלכלה הזאת תצמח. אנשים נכנסים לדיפנס, נכנסים להגנה, תוסיפי לזה את המצב הכלכלי, את הריביות הגבוהות, תוסיפי לזה את האינפלציה, תוסיף לזה את החוסר ודאות, ו-85% מהתוצר הלאומי, אל תשכחי, זה לא הייטק. הייטק זה, אנחנו כבר מזהים את זה בחודשיים האחרונים, זה ענף שיכול לצמוח במידה רבה, אבל גם יכול להיות לספוג פגיעה קשה במעט זמן. לעומת זאת, 83% מהמשק כרגע, האחר, שהוא לא הייטק, נמצא בבלימה. וזה מה שמטריד אותי. אנחנו נמשיך אם לא נטפל, ולא נטפל מחוללי האינפלציה.
כן.
ולא ניכנס למנועי צמיחה אמיתיים, והשקעות נכונות, בסדרי עדיפויות נכונים, אנחנו נגיע למצב
אוקיי.
כלכלי.
אז אני צריכה לשאול אותך עוד שאלה כלכלית אחת. לאחרונה ההסתדרות והאוצר הגיעו להסכמים. זה מקובל גם עליך כמי שמוביל את המגזר העסקי?
אני מקובל עליי דבר אחד. אני הגשתי תוכנית לשר אוצר, תוכנית מאוד מפורטת, באיזה כלים צריך להשתמש, באיזה אמצעים צריך להשתמש, מה המגזר העסקי צריך. אני לא נכנס להסכמים שנעשו בין ההסתדרות לבין ההסכם המסגרת. אני תפקידי הוא לייצג את המגזר העסקי, ואני מקווה שאנחנו נביא בשורות בדמות
של... כלומר, אתה לא מתחבר להסכמים האלה, זה לא הסכמים שיחולו עליך.
לא, בוודאי שלא. בוודאי, זה לא חל עליי, זה לא יחול עליי. לנו יש תפיסת עולם מאוד ברורה, אנחנו מחפשים את מנועי הצמיחה, אנחנו מוצאים כבר להתחיל לראות את הניצנים שלהם, ולצערי עדיין זה רחוק.
דובי אמיתי, יושב ראש נשיאות המגזר העסקי, תודה רבה.
תודה לך.
חזרנו, עכשיו נדבר על רווחים והכנסות של חברת ישראכרט. קודם כל נאמר שלום לרן עוז, מנכ"ל ישראכרט, שלום.
שלום, שלום.
טוב, אז בגדול הרווחים ירדו, ההכנסות עלו, אבל גם הפעילות גדלה כמובן, אז תן לי קצת ככה רקע, מה עומד מאחורי הדברים האלה?
ובעסקים המסורתיים של המפקה וסליקה של כרטיסי אשראי, יש גידול במחזור העסקאות, אבל עם השחיקה של השנים האחרונות, יש ירידה בתרומה של זה לשורה התחתונה.
אנחנו מדברים על 2022.
2022 או שנת 2022.
כן.
אבל הצמיחה הגדולה מגיעה בעולם האשראי, ושם אנחנו רואים על פני שנת 2022 צמיחה גם באשראי הצרכני וגם באשראי עסקי, שמהווים את הפוטנציאל
כן, צריך להגיד רנוז שההכנסות החברה גדלו ב-14% והם הסתכמו ב-2,630,000,000 שקלים. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, מה קורה עם פעילות האשראי? אנחנו כבר בשנה אחרת, האם גם ב-2022 כבר התחילו להרגיש איזה שהם סימנים של לקוחות שמתקשים להחזיר אשראי, וכל מיני סימנים כאלה שאנחנו רואים שהם טיפוסיים לתקופה?
קודם כל אנחנו ממשיכים לראות ביקוש יפה לאשראי. אנחנו כן רואים יותר לקוחות שבאופן מסורתי כנראה היו נמצאים ולוקחים אשראי מהבנק, מגיעים גם אלינו. אנחנו כן רואים לקוחות שמתחילים לקחת אשראי על גבי אשראי. ובעצם בתקופות כאלה, חלק מהעניין, זה לדעת לעשות חיתום נכון וניתור נכון של פרופיל הסיכון.
שזה אומר מה בדיוק? בוא נדבר קצת על פרופיל הסיכון והלקוח.
בעצם
וגם החברה, כלומר.
ברור. זה לבדוק את הדפוס התנהלות של הלקוח ומה עומס ההלוואות או האשראי שיש לו, ולוודא שהוא לא לוקח אשראי מעבר למה שהוא מסוגל בהמשך להחזיר.
ואת זה אתה רואה השנה יותר לעומת שנת 2022?
בינתיים זה עוד לא משהו מובהק, אבל מתחילים לראות יותר ויותר. כן.
אוקיי, עכשיו בוא נדבר על עוד דבר. יש ב-2022, יש הנהלה חדשה שבחרה אסטרטגיה חדשה. קודם כל קצת על העקרונות של האסטרטגיה הזאת, והרי אנחנו יודעים שישראכרט מועמדת לרכישה.
כן. ואנחנו, שנת 22 אצלנו זה שנת מפנה בעצם להעביר את החברה הטרנספורמציה מחברה מסורתית שהתבססה על עולמות הסליקה והמפקה לחברה שהיא ממוקדת לקוח, ששמה את הלקוח במרכב ויודעת לתת לו מגוון פתרונות ומוצרים מבוססי דאטה ודיגיטל, ובעצם המיקודים הם בלקוחות הפרטיים ובלקוחות העסקיים. לכל אחד מהם יש מגוון של פתרונות ומוצרים, מטרה זה בעצם לפגוש את הלקוח במקום הנכון ובזמן הנכון כדי לתת לו את המענה לצרכים.
כשישראכרט תירכש, זה ייראה אחרת? כלומר, התנאים השתנו, אולי ריביות השתנו, אנחנו שומעים למשל שפייבוקס הודיע שהיא מציעה הלוואות בתנאים מסוימים, יותר טובים, האם אתם שוקלים שינוי בריביות שלכם?
קודם כל מוקדם להגיד, אומנם יש שתי הצעות במתכונות שונות לרכישת ישראכרט שעומדות לבחינת והחלטת בעלי המניות, אבל אני חושב ששתי החברות שהגישו את ההצעות האלה והגישו הצעות מכובדות רואות את הפוטנציאל בישראכרט ואת היכולת של ההנהלה להמשיך להוביל את החברה בצורה נכונה. לכן אני חושב שהיכולת שלנו להתחרות בשוק יכולה אפילו אף להתחזק.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך ככה לקראת סיום השיחה שלנו, רן עוז, אנחנו נמצאים בתקופה כלכלית רגישה, תקופה משפטית מאוד מאוד רגישה, ואני שואלת אותך עד כמה אתם מוטרדים שהמחלוקת על ההפיכה המשפטית הזאת תחלחל לתחום של הפיננסים, ואנחנו רואים מה קורה.
תראו, אנחנו נמצאים בתקופה של המון פרמטרים שמשדרים יציבות בממדים שונים, וגם המקרו-כלכלה העולמי וגם האירועים של השבוע האחרון רק בבנקאות האמריקאית, שבמהלך של פחות משבוע שני בנקים איבדו את היציבות שלהם, וגם את החוסר שקט במגזר הציבורי בישראל.
נכון.
אני חושב שכל אחד מהם מהווה גורם סיכון, וכמובן שככל שזה מתגבר ומייצר סיכון יותר גבוה.
אתם איכשהו, אני מניחה שאתם מוטרדים מהעניין הזה, השאלה מה אתם עושים כדי לגדר את עצמכם, אם אפשר לומר כך, כשאתה מדבר על החששות האלה.
אנחנו משתדלים קודם כל להיות יותר זהירים ברמת הסיכון שאנחנו לוקחים, וכמובן לנטר באופן שוטף את כל ההתפתחויות. בסופו של יום אנחנו משרתים כמחצית מבתי העסק בישראל, מחזיקים כרטיסי אשראי אצלנו כ-65% מבעלי תעודות הזהות עם כרטיסי אשראי. זאת אומרת, אנחנו מהווים בבועה של כל המשק הישראלי, ובהכרח אנחנו צריכים להיות מאוד ערניים לכל התפתחות שמשפיעה על הכלכלה הישראלית.
רן עוז, מנכ״ל ישראכרט, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום, שלום. פרסומות ותכף בורסה. חזרנו, הבטחנו בורסה גם אצלנו, גם בארצות הברית, שנפתחה כבר לפני שעה, שם השעון כבר על שעון קיץ, ירון פרידמן, ראש דסק מניות בנק הפועלים. אהלן ירון.
אהלן,
לא מי יודע מה שמח, בוא נתחיל לפרט מה קורה אצלנו.
אז נתחיל פה ונעבור מהר מאוד לשם, אז אנחנו רואים פה את תל אביב יורדת בשיעור ממוצע של כאחוז, מדד הבנקים יורד באחוז ותשע, הסטנות הוא כבר ירד קרוב ל3% מקודם. גם בארצות הברית אנחנו רואים איזושהי התמתנות, אם מדד הבנקים האמריקאי ירד 12% בפתיחה, כעת הוא יורד רק במרכאות 6%, אבל המדדים המובילים דווקא עולים, דאו ג'ונס עולה ב0.25% בערך.
כשאומרים מדד הבנקים יורד ב6%, זה אומר שאנשים מוטרדים.
בהחלט, בהחלט הם מוטרדים, גם הנשיא ביידן, אני לא שומעתי את חיי התוכנית, אני לא יודע אם התייחסתם.
כן, התייחסנו, אבל בדיוק, אז בוא תגיד לנו מה באמת הבטוחות העיקריות שהוא בעצם אומר, איך הוא מנסה להרגיע את השווקים.
אז הוא אומר, הממשל יתמוך והממשל מאחורי, אין יותר מדי פירוט, אבל את יודעת, זה מזכיר לי את הקריסה הקודמת של הבנקים בארצות הברית ב-2008, הממשל שם לא עשה יותר מדי בהתחלה, ובעצם נוצר איזשהו כדור שלג, התחיל עם בנק השקעות קטן יחסית, בירסטרנס, הוא אחד הגדולים, אבל הוא לא הגדול שבהם, והמשיך ללימן ברדוס ולכל התעשייה, שאתה במשבר, פה הממשל מנסה להרוג את זה כשזה עוד קטן, וביד אומר, אני אתמוך, אני אעשה כל מה שצריך, כדי באמת למנוע את כדור השלג, אני חושב שעם כל הצרות שהכלכלות בעולם עובדות עם הריבית והאינפלציה, משבר בעולם הפיננסי זה הדבר האחרון שאנחנו צריכים כרגע.
כן, לגמרי, וכשאתה אומר ריבית ואינפלציה, אז נדמה לי שיש לחץ מאוד מאוד גדול על ג'רום פאוול, שלא להעלות את הריבית, לפחות בחודש הזה, זה אמור להרגיע את השווקים, והשאלה אם הוא קורא טוב את המפה.
אז זהו, זה כמו שסבא שלי תמיד היה אומר, בכל רע יש גם טוב, אז גם פה אנחנו, אני רוצה להזכיר שרק לפני שבוע ג'רום פאוול אמר ש יהיו עוד עליות ריבית בארצות הברית, ונורא
נכון,
העולם מגיב בשבילה.
נכון, ומחר המדד מתפרסם שם.
נכון, ומחרתיים אצלנו. אני חושב שעליות ריבית בארצות הברית, כנראה שהרגל פה תרד מהגז, אני חושב שהסיפור הזה די נגמר, או קרוב למיצוי, ינסו לייצב את המערכת, ואני חושב שדווקא עכשיו זה התקופה שבה כל הקרישים שמריחים דם, יכול להיות שעכשיו, הם מתחילים יותר לחפש הזדמנויות, אבל הסיכון בשווקים הוא מטורף בימים האלה.
ואצלנו, ריבית?
אז גם אצלנו, הריבית אצלנו תתפרסם בשלישי באפריל, אנחנו, המדד שלנו, כמו שמעתי, תתפרסם מחרתיים. הצפי הוא להמשך עליות בריבית, אבל יש לנו כל כך הרבה זמן עד אז, ונראה מה הדולר יעשה מול השקל, ומה תהיה אינפלציה, ולכן לבוא היום ולהעריך מה תהיה ריבית מסוכן, יש הרבה גדול להגיד שהשוק החוב כבר מגלה 5% בטווח הארוך.
כן.
אני חושב שזה עוד ישתנה.
ירון פרידמן, ראש דסק מניות בנק הפועלים. תודה רבה, ירון.
להתראות.
שלום, שלום. אנחנו סיימנו. איפה הכסף? עורכת יעל אלון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו את אמר שלומוביץ', בדיגיטל מאור, עטה דוד זבולוני ועדן בן ארי. אנחנו נהיה כאן גם מחר ב-4, ועכשיו בן וארי יקחו את זה מכאן. שלום, חברים.
שלום ענת.
אני לא יש בשורות.
כי?
מה קרה?
יש עוד איזה לפחות 4 בנקים מתנדנדים עכשיו בארצות הברית, תרשמי את זה לפנייך.
אני ראיתי אחד, אתה יודע.
יש עוד 3.
המדד הכללי יורד ב-6%, התחיל ב-12, ירד בחצי, כלומר, עלה בחצי, והוא יורד עכשיו ב-6. בוא נחכה, זה רק התחיל שם לפני שעה.
זה רק התחיל, וכואב לי, כי אני יודע שאריה נכנס לפחות לשניים מהבנקים האלה.
מה
יהיה
עם אריה?
אני מתעסק בזה, אני עוסק בזה ממש עכשיו.
טוב, אנחנו נחשוב עליך בדרך הביתה.
תודה רבה לך, ענת.
שלום, שלום.
תודה רבה.